יש לפנינו דוגמה של שתי גישות, ולא שהן הפעם סותרות או מתנגשות, אלא שהן מבליטות נקודות אופייניות לכל אחד על פי שיטתו. נכון הוא שהפרשה שלנו גדושה בהרבה נושאים, בנושאי משנה, וכל אחת צריכה עיון גדול בפני עצמה. יש אמנם ביניהם פרשיות שיש ביניהם קשר על אתר, וגם הקשר נדרש על פי הגישות השונות. למשל, זה דוגמה אופיינית מאוד. למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? אז כולם מכירים את דברי חז"ל ובעל אתר, שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. וכאן באה שאלה מאוד בסיסית ויסודית. מה פירוש המילה סוטה בקלקולה? סוטה בקלקולה, דהיינו, מביאים אותה למקדש ועושים לה את כל הטקס המאוד מאוד לא סימפטי הזה, ואז מי שיראה את הדבר הזה, מכאן ואילך שיזיר את עצמו מן היין. מדוע? מכיוון שקלות הדעת, נכון ששיקול הדעת והכלילות שהיין מביא עשוי להביא להתגלגל גם למעשה של סוטה. נשמע שאלה שהרב דסלר העיר, זה נשמע בדיוק הפוך. אם היינו אומרים אחד רואה סוטה בהתהללותה, דהיינו שותים יין, מאבדים ראש, מאבדים ביקורת על המעשים, ואז עושים שמח. כל כמובן של תהליך של שמחה כזאת מביאה תוגה לבסוף. אז אומרים ליהודי, תשמע, כתוצאה מן השמחה הזאת תבוא לידי תוגה. פה אבל הרי מדברים הפוך. פה מדברים על מי שרואה סוטה בקלקולה, הוא רואה אותה בביזיון. אז מה יין? עד רבה, אני הייתי אומר, תמשיך לשתות יין. כי הברקסים, המעצורים שאתה תקבל כתוצאה מלראות את המסקנות השליביות של הדבר הזה, יהיו כל כך חזקים שהם יעזרו לך, שגם אם אתה תהיה מבוסם וגם אם אתה תהיה שטוי, אז יהיו לך מעצורים פנימיים. הרואה סוטה בקלקולה, הוא רואה מה שעושים לה, זאת אומרת שהוא מחדיר לראשו או נחדר לראשו מה שהדבר הזה יכול להביא. אז עד רבה, אז זה עצמו, איזה מין דבר כגון זה? שאלה טובה מאוד, וחז"ל בנו על זה, על ההקשר שלכן נסמך זה לזה. אז בשביל לתרץ את העניין הזה, גם בשיחה של פנל שיעורי דעת שמיד נדבר עליה, יש גם שימוש בכמה ממצאים מודרניים. כולם יודעים ויש על זה מחקרים אולטרה מודרניים, שהמחזות של אלימות מחנכות אנשים גם לאלימות. עד כמה שאני זוכר ויודע, רובם של המעשים שמציגים אותם, ממחיזים אותם, מספרים עליהם מעשי אלימות, מסתיימים בזה שהמשטרה תופסת את הפושע. אז למה אוסרים לקרוא ענייני אלימות? למה אוסרים להמחיז אותם? היינו אומרים הפוך. יש בזה מאוד מאוד חינוכי, יש בזה מאוד מעקה. אדרבה, אם אתה סתם חושב שאתה תהיה אלים וזה ישתלם לך, אז ממילא צריכים לחנך אותך שלא תראה את הדברים האלה. אבל בדרך כלל שמראים לך את הדברים האלה, מראים לך אותם ואת שברם בצדם. הפשע לא משתלם. זה המסקנה של כל ההופעות, של כל התוצרת שמבקשת לבטא את מעשה הפשע. אז למה לא נותנים לראות מעשה פשע? בסופו של דבר זה דווקא מחנך להימנע ממנו. קושיה טובה מאוד. וכמובן, מהי התשובה שכל פסיכולוג יגיד, וזה מוכח מהדבר הזה? שההסתכלות וההתבוננות של האדם הם סלקטיביים. הוא רואה באמת את מעשה הפשע, והוא רואה כל מיני תכסיסים של אלימות, והוא רואה את כל מיני הדברים הללו שלכשעצמם הם שליליים. איי, מה שחצי שעה אחרי זה, או בסוף הספר, בסוף הפושע נתפס, אומר לי זה לא יקרה. הוא סלקטיבי, הוא מחלק את זה. הוא מבדיל בין מה שהוא ראה לבין המסקנה ההגיונית. הרואה סוטה בקלקולה משמעו שהוא ראה את הסוטה. איי, מה שהוא ראה את קלקולה, אבל יש במוח של האדם, בנפש שלו, בנטייה שלו, איזה חלוקה כזאת, והוא מתנער, הוא אומר, אני קודם כל אשתי, על הדרך שבעלי המוסר, וזה גם קשור לעניין שלנו, על הדרך שבעלי המוסר היו תמיד ממשילים, פלויני שעבר בדרך, וראה שם בשולי הדרך, בתעלה, שוכב שיקור, אבל שיקור כלות, כבר כשזה היה למעלה מכוח הכיבוי שלו, והוא מקיא, והוא שוכב בתוך הבוץ, בתוך המיעוס הזה. וכמובן הוא לא, אין לו שום מודעות לעצמו וכו'. אז ניגש אל הפלויני ולוחש לו משהו באוזן. דבר אותו בלחש. אז כולם חושבים שהוא חברו, אז הוא אומר לו, תראה למה התגלגלת. תשתדל פעם שנייה לא להגיע למצב כזה. בסדר? זה דמי. אחר כך שאלו אותו, מה היה ביניכם? אז הוא אומר, שאלתי אותו איפה הוא השיג יין כל כך טוב. מה זאת אומרת? הוא ראה שיקור והוא ראה אותו במיוסו. הוא נזכר במומנט הזה, מסתובב גם עם סמים, הכל אותו עיקרון. הוא נזכר במומנט שבו הוא עוד מרגיש קצת בקרה, קצת, ואיך הוא עובר לעולם השיחות, ואז יש לו איזה כמה רגעים של היי כזה, ואז הוא אומר לו, אי מה שהוא רואה אותו מתגלגל פה בקי ובבוץ ובמיוס הזה, זה כבר מחוץ לבקרה שלו. מה הרב וסר? זה היסוד העמוק. הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, מפני שמערכת הפיתויים שיש מסביב לנו, וההתפתות שלנו אליהם היא כזאת, שהאדם בכוחו לבחור אותו כוח סלקטיבי שמנער מעצמו את המסקנות השליליות, ורואה רק את הצד שנראה לו כחיובי, זה מונח ביסוד הזה של הפסיכולוגיה, של הצמדה הזאת של פרשת נזיר ופרשת סוטה. זוהי דוגמה כמובן, נדמה לי מאוד אמיתית, של ניתוח מאוד מאוד חריף וחד של מאורעות ושל תהליכים שמתרחשים בנפש, וכתוצאה ממנה מתבקשות כמה וכמה מסקנות, ואחת מהן זה בשיחה שלפנינו. זה אופייני לשיטת טלז. שיטת טלז, גם בלימוד, בהלכה, בפלפול וגם במחשבה, העמידו הרבה על הכוח המבין, הכוח השכלי של האדם, ולכן הם היו קוראים שיעורי דעת לשיטת המוסר שלהם, ואדם צריך להיות בעל דעת ובעל הבנה, וגם השיעורים שלהם בהלכה, התכוונו לומר, דברי מוסר ודברי אמונה הם גם כן מסגרת של שיעורים שצריכים להתבונן בהם בכלים השכליים של ההבנה. אז הספרים הללו יש להם שלושה כרכים, שיעורי דעת של אבות השיטה ואלה שנמשכו אחריה, זאת אומרת, הדורות שבאו אחרי זה, הם היו הראשונים, תל זה הייתה על גבול הפלישה של גרמניה, היו הראשונים להריגה בשואה, מעטים מאוד ניצלו, ואלה שניצלו שיקמו בקליבלנד, שבאמריקה עולם המחשבה התלזאית, גם בטלסטון, זה נקרא גם טלז, אותה קריאה טלזון, שבערי ירושלים, שם יש המשך של הכיוונים הללו. בפרשת סוטה, דבר בני ישראל ואמרת להם איש איש כי תספי אשתו מלאמה ויבי איש את אשתו לכהן ויבי את קורבנה עליה שנטעפה כמח סורים לא יצוק עליה שמן לא ייתן לה לאמונה וברש כמח שלא יהיה מסול שעורים ולא חיפים ועכשיו בא הסבר היא עשתה מעשה בהמה וקורבנה מאכל בהמה לא יצוק עליה שמן שלא יהיה קורבנה מהודה שהשמן קרוי אור והיא עשתה בחושר לא ייתן עליו לבונה שהאימהות נקראות לבונה שנאמר הם יבד לבונה והיא פרשה מדרכיהם בכלי חרס היא שקטה תונף יין משובח בכוסות משובחים וכך תשתה מים המרים במקדה בזויה של חרס זה המקורות בגמרא ובמדרש מפשוטם של דברים אמנם מובן כי לבעבור גנה את מעשה הסוטה ולמעשו אם בכדי לעשות רושם על האישה שתכיר יותר את רעת הדבר וגנותו אשר אף אם לא נטמעה מכל מקום הרי התנהגה שלו כדת. כמו שאמרו חז"ל על הכתוב ונקרא איש מעוון, שמעון בן עזאי אומר בתורה כתוב מדבר, הואיל והביאה עצמה לידי דברים אלו, אפילו לא תצא מידי פורנויות. משהו, פושבוע לא היה חלה, כי אחרת לא היו נתפלים אליה. אז המסקנה היא, קודם כל בשבילה, מגיע לה, באיזה מידה מגיע לה, זה עוד שאלה, אבל בשביל עצם המחשבה הזו, או בשביל הרואים והשומעים, לפעול עליהם שתירשם אצלהם הכרת גנות הדבר, להתרחק ולפרוש ממנו. כאן אני נפגש עם מה שאמרתי בשם משמושן הרב דסטר, שהוא גם כן האסכולה שעבדה על ההבנה. זאת אומרת, שיש בה, בכוחות הנפש של האדם איזה מין כוח מוזר כזה של סלקציה, שהוא יכול להפריד זה מזה, ואני מוכיח את זה מכל מיני מסקנות מהמועצה לביקורת סרטים אם יש עוד דבר כזה אם יש עוד על מה לבקר הוא נתן לו בוקס הרי בסוף האלימות הזאת לא תשתלף את הזאת בינתיים הוא למד איזה תכסיס הוא ייתן לו את הבוקס אותו המשטרה, אצלו המשטרה לא תגיע, וממילא הוא למד משהו שנטבע בנפשו הכוח האלים הזה. אז בשביל הרואים והשומעים, לפעול עליהם שתירשם אצלם הכרת דמות הדבר, להתרחיב ולפרוש מהם. דרוש לצורך זה שיעשה הקורבן באופן כזה, שיזכיר ויבליט את הגנות שבמעשיה, ויעשה את הרושם הנדרש, ולכן נעשו בו הסימנים הללו. זה ההסבר הפשוט. אבל אין הדבר מיישב על הלב. וכי לא היה אפשר למצוא אותות יותר גלויים וניכריים שיפעלו רושם יותר חזק ומוחשי, אז הסימנים הללו שקבע התורה הם בלתי ניכרים כמעט, ומה הרושם שיוכלו לפעול? שאל שאלה פרקטית. כל הקורבן, כמה זה הסולת? כמה אנשים נמצאים על יד המזבח? כמה אנשים מצוידים עם משקפת ולראות יש עליה שמן או אין עליה שמן? זה מאיר או זה צלול או לא צלול? ממה הקמח הזה? זה קמח מלא או זה קמח? זה מעשים שנעשים בחוג מאוד צר, בחוג מאוד מצומצם. והתורה משקיעה פה כל כך הרבה מחשבה, כל כך הרבה ניואנסים, שכשאתה דן איתם הם באמת טובים ומוצדקים מבחינת עצמם. אבל על מי זה עושה רושם? מי ירגיש בזה? מה מגנישים תשומת לב שמי שבכלל יכול להפיק לקחים מהדבר הזה? אין מי מתבונן בכך שקורבן זה משונה משאר קורבנות? ומי משים לב לזה? אם יש בו שמן אוהב ועוד, שאין הסימנים מורים בעליל על תוך ענייניהם הרואים. ואין ניכרת כמעט השייכות שישנה ביניהם. רק איזה רמז יש בהם? והרבה איזה קומוניקציה רחוקה, זאת אומרת, הוא התכוון לתלן, היינו אומרים איזה אסוציאציה רחוקה, יכול להתקשר במחשבת האדם היחס שבין שינויי הקורבן ימנות המס, עשורים שהם אכל בהמה מרמזים ומזכירים שמעשה המעשה בהמה. השמן המזכיר לאדם עניין האור, זה גם כן זה אסוציאציה שבאסוציאציה. היעדרו מרמז ומעורר, כי מה זה הנסו בחושך? חלבונה, יש לה איזה יחס בשורשה עם אמהות. גם כן נשמע מאוד מאוד רחוק. הדבר יש כפסוק בשיר השירים, מלך ידע המור בגבעת הלבונה. חזל אמרו, עשה עיני להרים, לקרוא את זה כאילו כתוב עשה עיני אל ההורים. אז אם האבות הם נערים, האמהות הם הלבונה, והגבעה היא לבונה. גבעת הלבונה, לבונה, לבונה. מרגישים איזה דברים כל כך רחוקים, ש... איך זה מתקשר לעניין, ומי בכלל יבחין בכל הדברים האלה. אך מי יחוש כל זה להתעורר, ומי זה יזכור שהאמהות נקראות לבונה? אבל אפשר היה למצוא עניינים יותר בולטים ואפקטיביים שהתרשמו בבהירות ותוקף בלבות בני האדם. כיוצא בזה בפרשת נזיר, וזו תורת הנזיר, ביום לוט ימי נזרו, יביא אותו אל פתח עולמי, בפירש השיזה, יביא אותו, יביא את עצמו, ובספור מכתב, וזה ראשונו, יביא אותו כבר בארוזל, הוא יביא את עצמו, וזה, כי אומנם כל הקרב, אל מי שיחדש דבר מעצמו, נאמר שהוא מובא אליו חדש בו על ידי נכבד ממנו. מה שאין חבוש, כזה שאין חבוש מתיר עצמו, וזה נכתב במצורה, בתומתו, בתורתו, והובא אל הכהן. אתה מרגיש את האופעל הזה, הובא, הוא כבר נבח, הוא לא אישיות, הוא מסכן, הוא בעייתי, מביאים אותו אל הכהן, ובסותיו הביא האיש את אשתו אל הכהן, וכן בעבד, והגישו אדוניו אל האלוהים. אמנם בנזיר אשר יחודש בו גילוח ובו יהפך לאיש אחר אין נכבד ממנו שמיינו, אבל הוא יביא את עצמו. אז הוא אמר, הנזיר בעצמו צריך להביא את עצמו, כי מי יביא אותו? הוא באמת יגיע למדרגה נזיר. יש מומנטים, יש נקודות שהוא שווה לכהן גדול. ביאור הדברים, כי כל אדם כשצריך להתעלות למדרגה יותר גבוהה או לשקודש בו איזושהי מעלה ודרושה לו הכנה בכדי שיסוגל ויוכשה להשיג את המעלה ההיא, והכנה זו אי אפשר שתעשה על ידי האדם עצמו, מכיוון שלא הגיע עדיין למעלה אי אפשר שיעשה בעצמו ההכנה אליה, כמו שאין חבוש מתיר עצמו. בזה שצריך להתיר את עצמו, הוא חבוש אצלו, צריך להתיר את עצמו בידיו בעיני הסורות. כמו כי כשצריך אדם לעלות ולעבור למעלה יותר גבוהה, דרגה יותר עילה בתורה ויראת השם, כל זמן שלא הגיע עדיין אליה, לא יוכל להרגיש אותה אל נכון, ואין לו בנפשו האמצעים שיכין אותו ויביאו להשיג את המעלה, רק הנכבד ממנו אשר רכש לו כבר אותה מעלה כשהוא מוליכו ומכוונו אליה, מעוררו ומשפיעו עליו מכוחו הוא, עד שמכשירו להשיג את המעלה. לכן יש מישהו גדול יותר שמביא אותו. אבל הנזיר אשר כבר נתעלה למידה מפורשת או מופרשת נשאר בני אדם וצריך להשיג עוד יותר מעלה יותר גבוה לידי הגילוח, אין נכבד ממנו שישפיע עליו ויכשירו לזה, כי למעלה מיוחד לזה יכול להגיע רק זה אשר היה נזיר לשם. ואין מצוי תמיד אדם אחר שנה כבר נזרות ויהיה גם על מערה גלוח ועומד בעדיין אשר יכול להביא עולה, ולכן אי אפשר שתעשה בו הכנה רק מידי עצמו. אשר הזיר עצמו לשם ומנע את נזרותו, הוא יביא את עצמו. זהו פירושם של דברים בעזרת השם. הוא מתכוון לומר מה שהוא למד פשט בספורנו, שאדם יכול לסייע לחברו אם הוא במדריה יותר גבוהה, אבל כיוון שאין מישהו אחר פרט לנזיר, נכון הוא שזה זמני, אז ממילא, ובמסוגרים כתב, ראוי להתבונן בדברי הספורנו אשר אין להם ביור אמת, ובאמת אחרי שנדברו הנ"ל רואים דברו בקיצור לשון הזר, כי זה על מה פשט בזה. אבל גם בזה יש להתבונן. האם, כאן הוא חזר עכשיו לנושא שלו, האם אי אפשר למצוא עניינים כאלה שיעוררו את האדם, יביאו לידי התפעלות והתרגשות הנפש ויורממו את רוחו, ואשר על ידי מיובה ויסוגל להשיג את המעלה הדרושה יותר מאשר על ידי השפעה שאדם נכבד יוכל לפעול עליו על ידי זה שהוא יביא אותו והובא אל הכהן? אז אתה מרגיש את העיבוד האישיות של המצורה שסוחבים אותו, ניחא. אז לא מצאו דרכים אחרות, רק את המנגנון הזה? אמנם כן, אפשר שיפעל אדם על חברו כשהוא נכבד ממנו, ועצר הולכתו ועברתו יש בה כדי הכנה וסיגול למעלה, למעלה איש המונג לדי הולך לסיג, אבל העולמין הראוי היה למצוא עניינים אפקטיביים שיהיה בכוחם במידה גדולה לעורר את נפשו ולהעלותו למצב התרוממות, ועל ידי זה יוכן ויוכשר להשיג את המעלה שהוא הולך אליה. אמנם ראוי לדעת, וכאן בא היסוד המוסרי הגדול, כי הרושם שעושים דברים וסימנים קטנים כאלו אינו קלוש כל כך. כאן אני שותה לרגע. יש מחלוק, לא מחלוקת, אבל הדגשים שונים אצל, לא הייתי אומר המבקרים, אבל את אלה שבדקו את תנועת המוסר. מהו היחס בין הגילויים של רבי ישראל מסלן, שהוא היה מחולל המחשבה הזאת, לבין הפסיכואנליזה המודרנית? מסופר בשמו של רבי ישראל מסלן, וזה סיפור די מפורסם, שהוא למעשה נטש את כל מה שיש לו, כולל גם את הלמדנות האדירה שלו, והיה נוסע ממקום למקום ודורש דרשות ומעורר את הציבור. אנחנו הרי אוכלים את הפירות של ההשקעה שלו. עולם הישיבות הליטאיות, ישיבות המוסר, זה הכל מכוחו ומכוח כוחו. אז הוא פעם התבטא, כשאני נוסע, ובגיל מבוגר הוא היה נודד ממקום מקום, מקום ומקיל קהילות ודורש, כשאני נוסע ממקום למקום, נניח ממל לברלין, ערים בגרמניה, אשכנז הייתה אז הארץ מפותחת מבחינה תרבותית, והיו בה נשים משכילים, הוא היה מדבר לפניהם בדברי מחשבה עמוקים. אני נוסע בשביל להגיד שיחה מוסרית, ואני חושב שהציבור יתעורר מזה. ואני נוסע מפני שאני רוצה לעשות דברים לקידוש השם, שיהיה כבוד שמיים. אז כמה נדמה לי, מי יודע, הוא אומר, אם לא יש מניע אחר, בפעם האחרונה, לפני שנתיים, כשאני הייתי בברלין, אז אני עברתי שם בחלון ראווה, וראיתי שם פרסור, לא היה עוד שם למטריה. מטריה. והמטריה היה לה בית יד, היה לה גולה מגולפת יפה, שרבנים מכובדים הולכים בה. התגנבה מחשבה בליבי שעכשיו אני אחר את הרכבת, אבל בפעם הבאה שאני אהיה בברלין, אני אכנס לחנות הזאת ואני אקנה את המטריה הזאת. אז אני נוסע לברלין בשביל להגיד שיחה מוסרית ובשביל לעורר את הציבור להתקרב לקדוש ברוך הוא, מיינים אומרים, אבל מי יודע אם לא עמוק עמוק בלב מה שמציש אותי ומניע אותי על אמת לנסוע דווקא לשם, אז זה תהיה כבר הזדמנות לקנות את הפרסול. זה ניתוח פרוידיאני קלאסי, מה שקוראים בלשוננו תת הכרה. זאת אומרת, יש לי הכרה, מי שיהיה, יש ספרים של מסילת ישרים שבסופה יש איגרת המוסר של רבי ישראל מסלן, היא כתובה בלשון משכילית, אבל מי שיקרא אותה טוב, הוא מדבר שם על כוחות כהים. כוחות כהים זה מה שאנחנו בשפה המודרנית קוראים תת-הכרה. זאת אומרת, יש כוחות בהירים שאני מודע להם, ויש כוחות כהים שהם מונחים באיזה מקום עמוק בלב. כל אחד יכול לעשות את זה מהניסיון שלו. הוא יודע מה הוא עושה, וכשהוא מתבונן ומתעמק, ולפעמים זה, הוא לא מצליח לעשות את זה לבד, אז הפסיכולוג עוזר לו. אז הפסיכולוג באמצעות שאלות, או אף, במקרים נוספים הפסיכיאטר, בשאלות, מנחה אותו, מוביל אותו ממדרגה למדרגה, ופתאום הוא תופס מה קרה שם, שהייתה שם איזה מחשבה הזאת, והמחשבה הזאת היא שגלגלה את כל הדבר הזה, ולכן נדמה לו כך מכך. זה אותו יסוד גדול של כוחות כהים, שהם עולים מתוך הנבחים, והם מושמים על השולחן, וזה מה שעושה גם המטפל הפסיכולוגי המודרני, עוזר לאדם להכיר את עצמו. אני אומר לנו עכשיו פסיכולוגיה בגרוש, זאת אומרת, הדברים הפשוטים ביותר. אבל זה מה שכתוב פה. זאת אומרת שיש איזה כוחות דקים שאתה לא יודע מה מהם עושה עליך רושם יותר מאשר כל דבר אחר. כולם יודעים שריחות לפעמים, צבעים של מראות, כל מיני מערכת אסוציאטיבית שלפעמים היא כל כך עמוקה שהיא לא יוצאת לפועל רק בשינה. ויש לפעמים שזה עוד יותר עמוק שרק על ידי שוק חשמלי. לא כל הפסיכולוגים עומדים בדרך הזאת, ואנחנו ודאי לא עוסקים עכשיו בהרצאת השיטות הפסיכולוגיות. אני רק רוצה להבין איך בעלי המושב, וכאן היה חשוב להם, איך הם ניתחו את הדבר הזה והגיעו אל נקודה שקשורה לפרשה. אומנם ראוי לדעת כי הרושם שעושים דברים וסימנים קטנים כאלו אינו קלוש כל כך כמו שנגדול לכאורה. כי אף שאינו מורגש כל כוח הרושם, כן שמן, לא שמן על הקורבן הזה, כן שעורים, כן חיטים, נדמה לך פרט כל כך זניח. בכל זאת הרי הוא נרשם בנפש האדם מאליו ופועל בו. אתה יכול אפילו לראות את זה. ילד קטן לפעמים קורא איזה אירוע, טקס גדול וכו' וכו'. אז האדם המבוגר הוא כמובן מתגונן בנפשות הפועלות. איזה צבע היה לנעליים של אחד הגיבורים, מי מעניין אותו? אבל הילד שלא מבין את כל ההיקף הזה, הוא יבחין שיש לו שרוך שונה מהשרוכים האחרים. פרט בכלל לא שייך, אבל זה פרט משמעותי, מכיוון שאחר כך אני אז אתגלגל בזה. הילד יבחין בדבר הזה, כי הוא שם לב בפרט הקטן הזה. אומר, יש פרטים קטנים שאתה לא שם לב אליהם, ואתה לא יודע את העקבות שלהם. כי באמת יש שמתעוררות תנועות בנפש האדם, מבלי שינע בהן כלל. שרי רואים אנו אדם עושה איזה פעולה בלי מיסים. כולם מכירים שאחד מן התרגילים הוא לשרבט. יושבים, לדים ופלפלים, ואחד משרבט לא עושה לו כל... משרבט מה שבא לו. הוא אפילו לא מודע לזה שהוא עושה קשקושים כאלה. וישנה תורה שלמה בפסיכולוגיה המודרנית שלוקחים את הקשקושים האלה ומנסים לפנח כל מיני דברים בעזרתם. אני לא אומר דבר לזכותו או לחובתו של המהלך הזה, אני מדבר על העיקרון. אז הוא ניסה לומר שזה מה שמסביר לנו שכל מיני מעשים, הרי חזל אמרו, מה הייתה כוונת חזל בזה שלא יהיה שמן, אז לא יהיה אור, אז יהיה כאן אסוציאציה לחושך. לא יהיה כאן לבונה, אז יהיה פה איך של אסוציאציה, איי, 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 איי. יש אימהות שהן כולם לובן, ואת לא היית. אלה הם כל מיני דברים שהאדם לעצמו לא מודע להם, העצם השימוש במושג מודע, ומחשבת המוסר ולימוד המוסר, מבקשים להפגיש את האדם עם עצמו, ולדלות מה מכוון אותו בדבר הזה. אז הוא ביקש להסביר שזה מה שמסביר לנו חלק מן הדברים הללו. ולמשל, אדם מחזיק חפץ בידו, ומבלי דעת הוא שובו, כי מדומה שלא נתעורר אצלו שום רצון לעשות מעשה זה, אבל באמת לא ייתכן, עכשיו תראו איזה ניתוח פסיכולוגי עמוק, לא ייתכן שיעשה אדם מעשה מבלי שתהיה התעוררות לזה בנפשו, וימצא כוח המצווה על זה. מסתומה הפסיכולוג המודרני או הפסיכואנליטיקן יטען שהיצר של החיסול, היצר של השבירה שבא לידי ביטוי במשחק הזה, זה מה שהביא אותו לדבר הזה. הוא בכלל לא התכוון לזה, אבל מפני שלפני שבוע היה מרוגז, מפני שהוא מרוגז, כל מיני ניסיונות להסביר את הדברים האלה. תהומות הנפש, לא לחינם משתמשים בביטוי הזה של תהומות הנפש, הן כל כך עמוקות שלעיתים רחוקות מאוד אתה יכול להגיע עד התחתית. בקושי אתה יכול להגיע, אחר בוודאי לא יגיע, אלא אם כן הוא בעל מקצוע ואתה משתף איתו פעולה. אתה משתף איתו פעולה בזה שאתה מדבר איתו, וגם השיטות ההיפנוטיות, אנחנו לא עוסקים בסוגיה של הפסיכולוגיה המודרנית, אבל השיטות ההיפנוטיות גם הן מבקשות להביא את האדם למצב כזה שיסייעו לו או יסייעו למטפל כדי לגלות את הדברים שבאמת הם... אתה קם יום אחד ואתה במצב רוח, הכל מהיר, ואתה קם יום אחד, הכל מצופצף. אז אתה מתחיל לחשוב, מה קרה? מה קרה אתמול? מה קרה שלשום? מה יקרה היום? או מה אמור לקרוא היום שבגללו אתה עושה את כל הדברים האלה? במילים אחרות, אדם צריך להיות שקוף עם עצמו. זה מה שבישראל קרא כוחות קהים, והוא ביקש להבהיר אותם, כדי שהאדם יכיר אותם ויתמודד איתם. נמצא שיש שנעשית התעוררות בנפש האדם, מבלי שיחוש בכלל, וכמו כן יש שם דברים... ועניינים שעושות רושם על האדם ומינים בנפשו, אף שהוא אינו מבחין בהם, ואינו יודע גם כן מן התנועה שנעשית בנפשו. ובשביל זה, וכן בענייני חוכמת התורה וטעמי המצוות, הטעמים הנגלים והנסתרים אינם טעמים נבדלים שאין להם שייכות, אין להם שייכות זה לזה. כשאתה מדבר על שמן או על שעורים, על חיטים, אתה לא... חז"ל יש להם כלים להבחנות פסיכולוגיות. אם אנחנו רואים דברים כגון אלה, הדברים הללו הם אמורים להעמיד אותנו על דרך המחשבה הזאת. הטעמים הנגלים והנסתרים אינם טעמים נבדלים שאין להם שייכות זה לזה, אלא באמת טעם אחד הוא. הטעם הנסתר הוא שורש הטעם הנגלה ונשמתו. המבין את טעם התורה בפשוטו יודע רק את הלבוש, אבל התורה יש לה לבושה, גופה, נשמתה ונשמתה דנשמתה. זאת אומרת, יש פה תהליכים רוחניים. אתם רואים, זה גם כן היה אופייני לחשיבה שבטלז, טלז שמה ירה כמו, שהם השתמשו במושגים קצת קבליים, קצת פנימיים, ואמרו שיש פה לבושים, ויש פה תוכן פנימי, ויש פה נשמה לנשמה, יש פה איזה מניע רוחני פנימי שמגלגל את כל הדבר הזה. טעם זה שאנו מרגישים בלבוש, אם נחדור אל פנימיותו, נמצא בו טעם יותר עמוק, ואם נחדור אל נשמת הטעם הזה, נמצא בו גם את הטעם הנסתר, וכן אפשר להתעלות עוד יותר לנשמתה דנשמתה, וכן למעלה מזה. וכל אלו הטעמים הנסתרים שישנם במצוות התורה, הם אותם הטעמים הנגלים, רק שיתעלו יותר אל נשמת אותו הטעם שיש לו שייכות לגוף הטעם, כאותה שייכות שיש לגדלות הגוף עם גדלות הנשמה. הוא מנסה לאחוז את השור בקרניו. ביסודו של דבר מונחת פה נוסחה אחת, שזה סוד הסודות, סוד הקשר בין החומרי לרוחני. ושיש קשר, זה כולם יודעים, כל אחד יודע שלפני בחינה, לפני מתח, יש לך המיה בבטן. אנשים צריכים להיות חזקים מאוד, שפחד או התרגשות לא תבוא לידי ביטוי חיצוני. הרי לך, למרות שזה שום דבר פיזי לא נעשה בך, מתח, ידיעה, גורמים לך לכל הדברים האלה. איך זה בא? זה אותו הסוד של הקשר. אז אתה בסך הכל רואה לבונה, או אתה רואה שעורה, או אתה רואה כל מיני מעשים שנזכרים בדבר, הובא אל הכהן או לא הובא אל הכהן, ואז הם דברים שאמורים ליצור מחשבות, הרגשים וכל מיני מסקנות, שבמקרה הזה רצוי או לא רצוי לפי מחשבת התורה. אז אחד זה מנהג הזה, זה סתם איזה דרשה כזאת. סליחה, סליחה, כשהפסיכולוג יושב איתך ושואל אותך כל מיני שאלות, היה יום מעונן, היה יום מעונן, אז יש לך איזו הרגשה, יש אנשים שיום המעונן גורם להם מתח עצום, יש לה רושם שהענן, הכדרות, האפור שבשמיים גורם לו פחד מי יודע מה. אז באמת יש אנשים כאלה הם על הגבול הפסיכוטי, אבל שהכל מהיר והכל זה לא שייר, זה לא מורה אותך שמח, אביב בנשמה, אביב בעולם, כל כך דברים נחמדים מאוד. אז אנחנו רואים שאנחנו על כל צד אתה אוכל, מה נאף כמין אתה צריך שכך וכך קלוריות יהיו בתוך בני המאיים שלך. אבל אם יש מלצר עם עניבת פרפר הוא מגיש לך את זה על טס ועם מפית צחה ולבנה וברקע יש איזה מוזיקה מרגיעה שמנגנת והפרחים מאירים, אני מפנטז כל מיני פנטוזים שאתה בא לבית מלון ופרחים ככה בצד, אז יש לך תאבון יותר, אז זה אוכל יותר. הרי אתה רואה שאתה אפילו משעס מייסה, כשאתה נכנס בחדר אוכל מהודר והכל, ואתה הולך על שטיח ויש אפילו צבעים תואמים, אתה לא שם לב משעס מייסה, אתה גם לא יכול לשים לב, כי אבל אותו מומחה שערך את השולחן והניח שתי מפות משני צבעים שיהיו תואמים או דברים כגון אלה, הוא השקיע מחשב מה ילכוד אותך יותר? כמה פסיכולוגים עובדים בשירות חברות פרסום? צבעים, מילה גדולה, מילה קטנה, אות, מה לוקד את העין? תורה שלמה. תורה שלמה שבנויה על פיוסודות פסיכולוגים גדולים. הרי כל החיים שלנו מלאים מדברים פעוטי פעוטים, שמשעסמייסה אתה אפילו לא הרגשת, ישאלו אותך, אתה בשום פנים לא יכול לזכר מה ראית. אבל אם תביאו לך את התמונה, ובעזרת שאלות מנחות אתה תתחיל לתפוס, מה ראית? זה באמת ככה. זה בקודש, זה נשמתה דנשמתה. הוא מוביל אותך לנימוק רוחני, עוד יותר רוחני, עוד יותר. והתורה מורכבת מפסיפה של מעשים, עם הרבה מרכיבים. פרשיות שלנו, מלאון, אמרתי שיש גיוון הבפה. בפרשיות, אבל זה אותו יסוד. הוא דיבר נניח על סוטה ונזיר, יופי של המקדש, הסדר של המחנות, המשטר מסביב למשכן יחנו, הטקסיות שבכניסה אל המקדש. אני אביא שוב דוגמה מעולם החול, חול חולי. אני כמובן מעולם לא ביקרתי בקרמלין, אבל האולמות של השלטונים, של השליטים הרוסיים מלפני מאות שנים, בנויים בעוצמה אדירה. אולם גדול, גדול גדול, כניסות גדולות, מרחב עצום, וכשהנאשם מתקרב, הוא נכנס, עד שהוא מגיע לדוכן של השופטים, הפסיכולוגיה עבדה שהוא ירגיש לעצמו כזה גם אדון, והוא בא אל הכהן, הוא הולך, אבל הם יושבים שם רחוק, עד שאתה ניגש ועד שאתה הולך, הכל בנוי, אפשר טיפ טיפה לראות את זה כאן במגרש הרוסים, באולמות הגדולים וכו' וכו'. זאת אומרת, לפני מאות שנים הם עבדו גם על הכוחות האלה, במידה שזה היה ידוע להם הדבר הזה. אז יהודי כמו בעל התניה, עם שליטה עצמית מלאה, לא התפעל ונכנס לאולם הזה ולא התרגש שום דבר, לא. אחד מצאצא, חותנו של האדמור הקודם, כשנחקר פעם במשטר הרוסי, לפני מלחמת העולם השנייה, אז כמנהג החוקרים של הבולשת הרוסית, הקומוניסטית, אז כשהוא התיישב שם באותו חלק, אז החוקר שלף ככה בתנועה דרמטית את האקדח ושם אותו על השולחן, לא דיבר שום דבר. כלומר, זה ידבר בינינו, תדע לך מה אומר לך. אומר לו הרבי, זה שינה את דעתם של בני אדם, שהדעה שלהם לא הייתה יציבה ונשתנתה גם על פי מראי האקדח. אנחנו מדברים ברמה שהאקדח הזה לא משפיע על האידיאולוגיה של בני אדם. אז הוא גמר אותו, הוא כבר ראה שהדברים הללו, כשהוא שלף את הקדרון, מה שאומרים לה, זה גם כן אחד הדברים שביקש להרטיט את הנאשם, אבל מי שהוא בעל שליטה עצמית, אז כל הדברים האלה לא עומדים לפניו. איך הופכים לבעל שליטה עצמית? כדי שאתה שומע מה התורה אומרת, אתה מתחיל להבין מה התורה רומזת בדברים הללו. אפשר להרגיש זאת במידה זהירה כשאנו לומדים את ההלכה ועסוקים בהבנת סברותיה. הנה יש אחד שאחד שומע איזה סברה בהלכה, הוא מבין אותה. והיה כשיחדור יותר לנשמת הסברה להבין את יסודה ואת המה העיקרי, ירגיש את אותה הסברה, אותה הסברה עצמה באופן אחר לגמרי, ותלבש לפניו צורה אחרת וחידשה. ואם יחדור עוד יותר לסיבת אדם ושרשו, יגיע לסברה יותר אלמנה וכן למעלה למעלה. וזוהי כל התעודה של לומדי התורה, לחדור יותר אל נשמתה. כל אחד לפי כוחו וכל מקצוע שעוסק בו, בין בהגדה ובין בהלכה, שרק אז אפשר להתעלות ולהבין את אמיתתה. ובזה נמצא את נעימות התורה וערותה. כי מי שלא ישתדל להתעלות אל נשמת התורה, אי אפשר לו למצוא את העדן ואת הנועם הקדוש שיש בה. הננו מתפללים לשם וערב נשם אלוקנו דברי תורתך בפינו, ולדאבוננו לומדים אותה באופן כזה שאי אפשר למצוא בה את ערבותה. לומדים ורואים רק את הלבוש ואין עמידים כלל להבין את הנשמה, עד שבאנו לידי כך שנאבד ממנו הטעם בתורה בכל נעימותה. חכמנו אמרו, עתידה תורה שתשתכח מישראל, ואומנם כבר נשתכחה בעולם, אבל לא הידיעות שלה, היא נשתכחה הנשמה כמעט שנשתכחה, ובלי נשמה גם הגוף לא יכול להתקיים. אני אדלג על הקטע שנשאר לקראת הסוף. לכן, מי האיש החפץ חיים המשתוקק להבין את נשמת התורה, למצוא את נעימותה ולזכות לסם חיים שבה? המוטו של השיחה זה הגמרא בשבת, למיימינים בה יש אפשרות לזכות לסם חיים, ולמסמילים בה זה סם המוות. איך זה יכול להיות שני הדברים? ישתדל ויתעלה בלימוד התורה לחדור אל נשמתה בכל מקום שעוסקים בה. גם בלימוד ההלכה צריכה להיות עיקר המטרה להגיע אל נשמתה, להבין את סודה כל אחד לפי יכולתו, כי זה עיקר לימוד התורה ועניינה, כמעט לקוח מאורות התורה. וזה לא פלא, הרב קוק היה מיועד להיות משגיח בישיבת טלז. בהקדמה של רב צבי יהודה לאגרות ראייה, הוא כותב שחסרות לו כמה וכמה אגרות, בייחוד האגרות עם ישיבת טלז, שהתנהל מסע ומתן בינו, כשהיה הרב, אני חושב עוד בזמל או בבויסק, בבויסק. אז הציעו לו את המשרה הזאת, והם הבינו והוא הבין ששם הוא יוכל לבוא לידי ביטוי. כי אם זו הייתה האסכולה שמדברים על נשמת התורה, אז זה הרי הסגנון שלו. אלא אז בא, כך כותב רב צבי יהודה, אז באה ההצעה להיות בארץ ישראל, וזה יחיע את הכל, וכאן הוא בא וכו'. אבל אתה שומע את ברוך השם, היה שבועס, כל אחד לפי הדרגה שלו. מי שהיה לו שכל, התכונן לשבועות כדי בית, הישיבה מצידה גם השתדלה לתת מה שצריך. אז יש אנשים שראית קצת איזה היי, הלכו בהיי לפנות בוקר, הלכו בהיי ביום, ירדו לסעודה לחדר האוכל בהיי. חג, יום טוב, אבל יום טוב של מתיקות התורה. אז מי שהיה לו שכל, מי שהיה לו סייעתא דשמיא, מי שהכניס את עצמו למשבצת כזאת, אז הוא יצא עם הרגשה של מלאות, הרגשה של סיפוק. מה עושים עכשיו? עכשיו צריכים להתפלל שזה יהיה ערב, שזה יהיה מתוק. המתיקות הזאת זה המודעות למרכיבים. זה המודעות למרכיבים של כל העולם שמסביב לנו, ובעזרת העיונים הללו, בעזרת ההסתכלויות הללו על מה שיש מסביב, אז אפשר לראות את הנעימות המופלאה הזאת. אני לא יכול לסיים בלי לשתף את הציבור עם חוויה שהייתה לי בשלוש שעות האחרונות. הייתה בבית כנסת ישורון חגיגה. חגיגה של אנשים שקיבלו סמיכות לדיינות, לרבנות עיר, לרבנות אזורית. והיו למעלה מ-12 תלמידים שלמדו בבית המדרש הזה. אז נעזור את כל הדברים מסביב, את ה... את הטקסים ואת הקהילה וגם דברים שיש להם משמעויות ממה שאמרנו. העובדה הזאת נוצר תאינה יאכל פריה. לא קל להזיע ולעמול. יש לבוש אחד ולבוש יותר פנימי, לבוש עוד יותר פנימי. אבל הרגשה. הסתכלתי שם מזרת נשים. כמה אנשים שם עמלו וידעו. יום שישי הוא לא בא לעזור. מה יש? הוא צריך להתכנס. יש לו בחינה. יש לו בחינה בכולל. הוא צריך להגיע. הורים, סבא, סבתא, באו כולם. נכנסתי לבית אחד, מה הפלא, אחרי הטקס, יושבים שם בסעודת מצווה, ממש. אבא, אמא, הגיעו מהצפון, מהדרום, סבא, סבתא. מה יש? הבן שלהם נסע רב בישראל. אין לו משרה, הוא ידיעת מסכנה שיקבל משרה, עוד יהיה לו צורס. אבל הרגשה של הסיפוק, הרגשה של ההישגיות, הרגשה של מתיקות התורה. מתיקות התורה הזאת, זה המסקנה של שבועות. אתמול היה נשמע, היום מתחיל נעשה.
חסידות זה פרשת נשא, שיחה שבועית של הרב אדרי, זין סיוון, איתף שני סמך זין.